אריה אטינגר, יועץ ומייסד בית הספר להכשרת יועצים זוגיים.
לילה טוב, מאזינים יקרים, רדיו קול חי 92.8 ו-93 FM. אני כאן איתכם מאחורי המיקרופון, אריה אטינגר. יום שני, 11 בלילה, אנחנו נפגשים כאן בתוכנית בית נאמן, שבה אנו חושפים את הסודות לבית יהודי יציב ואיתן, סיפורים אישיים, שיחות איתכם המאזינים, והדרך לחיים של שלום ורעות. במהלך התוכנית אני מזמין אתכם המאזינים לעלות לשידור ולשתף בכל נושא שמאתגר אתכם. אם זה נושאים בזוגיות, בחינוך הילדים, בעבודה, ובכלל, בתקופה כעת, תקופת מלחמה, יחד ניקח את האתגרים למקום של התפתחות וצמיחה אישית. תודה רבה לצוות ההפקה שלנו כאן, שלמה פולק, שמביא את קולי, את קולכם אליי, ופנחס בינדר שמביא את קולי אליכם. פנחס, מזל טוב, היום יום הולדת, נכון? שיהיה לך מזל טוב ותזכה למצוא את הזיווג במהירה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים כבר עכשיו להתקשר 03-500-9393 03-500-9393. ניתן גם לשלוח הודעות באתר של קול חי, באפליקציה. ניתן גם לשלוח הודעות למספר הוואטסאפ של קול חי, 055-333-9393. השבוע ראיתי שפרסמו בכל מיני סטטוסים את הפסוק מפרשת השבוע, ויוקר יוסף את אחיו והם לא יכירו. אני לא יודע בדיוק, אבל אני משער לעצמי שהתכוונו לרמז אולי על מה שקרה עם החטופים שנהרגו לצערנו. בשוגג על ידי כוחותינו, שאולי כאילו שהם לא יכירו אותו, לא יודע בדיוק מה התכוונו, אבל זה היה מופץ בהרבה מקומות. אבל אני דווקא רוצה לשאול אתכם המאזינים, בואו ננסה להבין את הפסוק הזה. מה הפירוש, איך זה יכול להיות שיוסף הכיר אותם והם לא הכירו אותו? אז נכון שיוסף יצא ללא חתימת זקן, והם פגשו אותו בחתימת זקן, כמו שאומר רש"י על המקום. אבל עדיין, אחרי שהם רואים כל כך הרבה דברים נפלאים, מופלאים, סליחה, והוא גם מושיב אותם לפי הסדר הגילאים שלהם, והוא נותן לבנימין יותר מאשר להם, איך לא נדלקת להם אפילו נורא או משהו להבין מה קורה פה, אולי זה יוסף, לא רואים איזשהו דמיון על הפנים או משהו, כלום, מופקע, כל האחים ללא יוצא מן הכלל, אף אחד לא מזהה ולא קולט שזה יוסף. מה הפשט בזה? את התירוץ לשאלה הזו אני רוצה להסביר דרך הסיפור השבועי שלנו. הנה אנחנו יוצאים לדרך. השבוע הייתה לי שיחה מאוד נעימה ומפרגנת. השיחה הזו הביאה אותי לתובנה עמוקה, שאם תבינו אותה, היא תשפוך לכם אור והבנה מחודשת על מערכות יחסים וכל מיני גם קשרים בחיים שלנו. כמובן מראש אני מקדים ואומר שעשיתי שינויים שלא נזהה במי מדובר. עכשיו אני אתאר לכם פחות או יותר איך התנהלה השיחה. מישהו מתקשר והוא פותח כך, שמי אליהו, אני אברך, אני גר במרכז הארץ, ואז הוא אומר לי, אני ממש מתרגש לדבר עם כבודו. כבר חצי שנה אני שומע כל שבוע את התוכנית שלך, אף פעם אני לא מפספס, אני מוכן לבטל הכל בשביל לשמוע. זה משהו מיוחד, איפה שומעים דברים כאלו, קיצור, לא נעים לי ככה להרחיב בכל הביטויים שהוא אמר, והוא הוסיף, הוסיף ודיבר, לא, לא, ככה אפילו מספר דקות אני חושב זה היה, הלל, הלל, הלל. אחר כך הוא סיים את זה, ואז הוא פנה לסיבה שהוא הביא אותו לפנות אליי. והוא אומר לי, תראה, יש לי בעיות בשלום בית, בעיות קשות, לא אצלי או באופן אישי, אבל אצל אחי, ואני רוצה לעזור לו. ואני רוצה להתייעץ איתך איך לסייע בשלום בית שלו. השיחה התארכה והתארכה, ובשלב מסוים אני הרגשתי שאני מתמודד בתוך איזשהו חוסר אונים. כי בדרך כלל, כשמישהו מתקשר ומדבר איתי, נגיד, ככה 2-3 דקות, 5 דקות, אפילו 10 דקות, בסדר. אבל כשמתארך ל-20 דקות, אני בדרך כלל לא, יש לי, איך אומרים, יש לי את החיים שלי, יש לי את הזמן שלי, ואם בן אדם רוצה פגישת ייעוץ בשמחה, אני קובע פגישה, אני גובה שכר לפישת ייעוץ, והיה מתאים שאני אגיד לו, בוא נקבע פגישה ותבוא וניפגש. וכאן, בסיטואציה הזו, מצאתי את עצמי שאני לא מפסיק אותו, ועברו 20 או אפילו 25 דקות, לא זוכר בדיוק, ואני נותן לו להמשיך ולהמשיך ופשוט לא עוצר אותו. וממש הרגשתי, הגעתי לאיזשהו סוג של חוסר אונים. לא הבנתי מה קורה לי. ואז, בתהליך שעברתי באותו שבוע, מול המטפל שלי, הבאתי את הסיטואציה הזו. אמרתי לו, אתה יודע, אני יודע להעמיד כללים מול אנשים, ומאוד מוזר לי מה קרה לי בסיפור הזה שלא הצלחתי להעמיד את הגבולות. ואז, בתוך התהליך שעשיתי יחד עם המטפל שלי, הבנתי דבר מאוד מעניין על עצמי. ופה אני רוצה שנבוא ונלמד משהו על כל הריקוד ומה שקורה בין בני אדם בצרכים רגשיים. למעשה, בחיים יש לנו צורך להתעלות באנשים חזקים. אנחנו כל הזמן מחפשים סביבנו מישהו חזק שנוכל להתעלות בו ולהישען עליו. ואז, כשאנחנו מוצאים אדם כזה, אנחנו רוצים להרגיש ביטחון שהוא אכן יכול להוות עבורנו משענת יציבה, משענת בטוחה, ושהיא תהיה גם מוגנת, שנרגיש רגועים ושלווים. בתלות הזאת יש כמה אלמנטים. דבר ראשון, ככל שאנחנו חווים את עצמנו יותר חלשים, אז אנחנו מחפשים משענת יותר חזקה. לצורך העניין, אם ניקח סרגל, נניח במספרים, מצד ימין נדמיין מ-0 עד 10, ומצד שמאל מ-0 עד 10. אז אם אנחנו חלשים ברמה של 0, נצטרך חוזק בצד השני מישהו מולנו ברמה של 10. אבל אם אנחנו מתחזקים, ככל שאנחנו יותר מתחזקים, אנחנו מסוגלים גם לשאת מישהו שהוא יותר חלש, שהוא לא כזה חזק. זה דבר ראשון. דבר שני, האדם שאותו הפכנו למשענת עבורנו, אם יש לו צורך לספק עבורנו את האשליה הזו, אז הוא ישתף פעולה בריקוד הזה, והוא ישדר לנו עוצמה. הוא ישדר לנו, אני חזק, אני חסון, אני חסין. אבל אם אין לו צורך רגשי להיראות חזק, אז לא תהיה לו בעיה גם להראות את החלקים החלשים, החלקים האנושיים שלו. לא תהיה לו בעיה להראות את הלבטים שלו, את הספקות שאיתם הוא מתמודד, את הנפילות שלו, את הפחדים, רגשות וכו' וכו'. ואז, כשהגעתי עם המטפל שלי על המקרה שקרה לי, בוא נבין מה בעצם קרה לי שם. נוצר איזשהו ריקוד מסוים. אותו אחד שהתקשר אליי, הוא שידר לי כהקדמה לשיחה, פרגונים, והוא הילל אותי, ואז בעצם הוא נתן לי חוויה של אני חווה אותך, אני, אותו אברך, אני חווה אותך, אריה, אדם מאוד חזק, אדם מאוד מאוד מיוחד. ולי זה היה נעים. ואז אני בעצם רקדתי בריקוד הזה באופן כזה, שהיה קשה לי אחר כך להראות לו את המקום האנושי שלי. מה אני אגיד לו שאני לוקח שירות על ייעוץ? מה, אני לא מלאך? מה, אני אסביר לו שאני זקוק לכסף ורוצה כסף? וזה מה שקרה לי, שנכנס לי תוך מערבולת וחוסר אונים, שלא הייתי, היה לי קשה להראות לו את האנושיות שלי. עכשיו, בואו נעבור מכאן למה קורה לנו בקליניקה. עוד מעט נראה שזה לא רק בקליניקה, זה גם בני אדם, אבל תכף נגיע לזה. אז הרי בואו נבין שמטופלים רבים באים לקליניקה בגלל שהם מתמודדים עם חוסר קבלה וחוסר דימוי עצמי, והם מחפשים לראות במטפל דמות של כל יכול. במילים אחרות, ככל שהמטופל יותר חלש, הוא רוצה מטפל חזק יותר ולהרגיש שהוא כל יכול, כמו מלאך כזה או קוסם, שיש בידו את הפתרונות לכל הבעיות. אז יש מטפלים שנשענים על הכוח הזה, וזה ממלא להם צרכים רגשיים, ואז הם בעצם נעזרים בזה והם רוקדים בריקוד הזה. ואם אנחנו נרצה לחלק את זה, זה מתחלק לשלוש חלקים. קסם, זה לא אני אומר את זה, ראיתי את זה כבר בספרים, קסם, סמכות ומסתורים. האפשרות הראשונה, קסם, קסם זו התחושה שלי המטפל, יש קסמים שיכולים לרפא אותך המטופל. כמו תרופה מסוימת שנותנים לחולה, ואז הוא מתחיל להרגיש טוב. זה קסם. סמכות זה החלוקים הלבנים האלו שהרופאים לובשים, או תעודות שמאתרות את הקירות של המטפל, והופכות אותו לאדם בעל סמכות. והדבר השלישי זה מסתורין. מסתורין זה אומר סוג של חשאיות כזו, שאופפת את תהליך הטיפול. כמו שלפעמים באים לרופא והוא כותב לך איזה מרשם בליטינית ואתה לא מבין כלום, וזה נראה לך משהו הרבה יותר עוצמתי. סוד כזה שאתה לא יודע מה מימומה. כך אותו דבר, המטפל רוצים לחוות אותו סוג של מסתורין, אני לא מבין, לא יודע, לא רוצה להכיר. בטיפול נפשי בואו נבין שתהליך שהמטופל לא שותף לו, והוא לא יודע איך זה אמור להקל על סבלו, יש לפעמים שמטופל, זה עושה לו טוב שהוא לא יודע, כי אז זה בעצם יותר עוזר לו. והרבה פעמים כשמטופל מתחיל להבין איך עובדים הדברים, זה מקטין את היכולת לעזור. ואז אני בא ושואל אתכם, מה באמת נכון? האם מטפל אמור לשתף את המטופל בכך שהוא בן אדם? האם מטפל אמור להראות את האנושיות שלו? האם הוא אמור להראות את החולשות שלו? מה אתם אומרים? וכאן התשובה מתחלקת לכמה חלקים. אבל לפני שאני אגיד את הכמה חלקים, אני אגיד מה הכלל. לפחות מה הכלל בעיניי, כך אני חושב. אפשר לחלוק עליי, אבל ככה אני חושב. שזה מאוד מאוד תלוי איפה אתה מטפל או היועץ, איפה אתה ממוקד. זאת אומרת, ככל שאתה יותר ממוקד במטופל או במתייעץ, ואתה בודק את זה במבחנה הדק היטב, היטב, לא סתם ככה, אז מה שנכון עבורו זה מה שנכון לעשות. בדרך כלל, לפחות לפי הבנתי, בדרך כלל מטפל לא אמור להראות חולשות, כי זה לא נכון ולא טוב למטופל. אבל מה קורה אם אני יודע שדווקא אם כשאני אראה את האנושיות שלי, זה ייטיב עם המטופל וזה יביא אותו למקום יותר טוב, אז בעצם אני עושה את זה פה עבורו ולא עבורי, אז בהחלט נראה לי שזה נכון לעשות את זה. ולכן, באופן כללי, כמו שאמרתי, מטפל לא אמור לשתף בחייו האישיים ובהתמודדויות שלו. כי שעת הטיפול מוקדשת אך ורק למטופל. אבל, אם המטופל נניח למשל, מגלה סימנים של תלות והאדרה, הוא מנסה להפוך את המטפל לדמות של לא אנושית וכל יכול, אז יכול להיות, יש לפעמים מקרים, שזה נכון שהמטפל מראה את האנושיות שלו, ותוך כדי עושים גם עם המטופל תהליך על זה שהוא יתערר מזה. ואם התעררת מזה, אז מה קרה לך שם? בוא נדבר איתך על זה, ובוא נעשה איתך תהליך על מה שקרה לך. ואז עד הרבה, המטופל רק צומח מזה וגדל מזה. אבל אם למטפל יש צרכים רגשיים שם, והוא נהנה מזה, הוא רוצה להרגיש מלאך ושכולם מעריצים אותו וכולם רואים אותו לדמות כל יכול, הוא לא יעשה עבודה שם עם המטופל, הוא ירקוד בריקוד הזה, ואז בעצם כמובן שהמטופל מפסיד מזה. וכמו שאמרתי מקודם, זה לא רק בין מטפל למטופל, זה גם מול כל מיני דמויות, זה יכול להיות מול איזשהו רב, או מול דמות סמכות, או מול משגיח, כל אדם, יש הרבה פעמים קורה סיטואציות כאלו, אנחנו רוצים ככה משנת חזקה, ואנחנו מחפשים מישהו שנראה לנו שהוא כל יכול, ואז אנחנו הופכים אותו לדמות נורא נורא חזקה. אבל תשימו לב מה קורה. זה שאנחנו רוצים אותו לכל כך דמות חזקה, זה מגיע ממקום שאנחנו קשה לנו ואנחנו לא מסוגלים לקבל את החולשה שלנו, את האנושיות שלנו. ואז אנחנו במקום שלא מקבלים את עצמנו, רוצים מישהו נורא נורא חזק להישען בו ולהישען עליו. אבל, אתם יודעים מה החיסרון? מה קורה אם יום אחד, פתאום, אנחנו שומעים איזה משהו לא טוב על אותו האדם שהפכנו אותו לסוג של אליל כזה, משהו חזק כזה מאוד, ופתאום שמענו עליו משהו לא טוב. אפילו לא משהו קיצוני, אפילו ראינו אותו פתאום מתנהג בצורה שלא תואמת את מה שיצרנו בראש. ואז, בבת אחת, אנחנו הופכים אותו לשחור משחור. בטח ובטח אם שמענו עליו איזה משהו ככה ממש לא טוב, ושהוא עשה איזושהי עברה מסוימת וכדומה, ואז אנחנו הופכים אותו לדמות שחורה, ובורחים ממנו כמו מאש. וכמובן, מיד אנחנו מחפשים מישהו אחר, שהוא יהפוך להיות הדמות החזקה בשבילנו. וכל זה, בעצם, זה סוג של תלות. אבל, ככל שנהיה יותר ויותר מסוגלים לראות את האנושיות של עצמנו, כך נוכל להיות מסוגלים לשאת את האנושיות של האדם שמולנו. ונוכל לראות שיש בו חלקים כאלו ואחרים, זמנים כאלו ואחרים, וגם אני וגם הוא בני אדם. ואז מה יקרה? גם פחות נזדקק למשענת הזו. נוכל להישען יותר על עצמנו, ככל שיותר נכיל את האנושיות שלנו. וגם, כאשר נשמע עליו דברים לא טובים, פחות נתערר, פחות נשחיר אותו מיד, פחות נברח ממנו. וזה בדיוק מה שהבנתי כל כך חזק בסיטואציה הזו שפתחתי מקודם על מה שקרה למול אותו האדם שהתקשר אליי, אותו אברך. מרוב זה שהוא הילל אותי, היה לי צורך סוג של לרקוד שם ולהצדיק, או גם להצדיק את זה, וגם אולי לתת לו הרגשה טובה מול, כאילו שילמת לי, אני אחזיר לך כביכול. וגם סוג של, כאילו, איך אני מסוגל להראות לו את האנושיות הזו. אבל דווקא בזכות התהליך שעשיתי עם המטפל שלי, אני יודע שמחר אני כבר יהיה מטפל עוד יותר טוב. וזה בדיוק הסיבה שאני תמיד אומר, שמטפל צריך להיות כל הזמן מטופל. כי ככל שאנחנו יותר כל הזמן מטופלים ובוחנים את כל מה שקורה איתנו, בטח ובטח מה שקורה לנו מול מטופלים, אנחנו רק כל הזמן מתקדמים יותר ויותר, ויש לנו יותר יכולת לעזור לאחרים. וכאן אני רוצה לחזור לשאלה ששאלתי בתחילת התוכנית. הזכרתי את הפסוק, ויקר יוסף את אחיו והם לא יכירו. ושאלתי, איך קרה שאף אחד מהאחים לא זיהה את יוסף? אז נכון שיוסף יצא ללא חתימת זקן, נזכרתי כמו שרשי אומר, והם פגשו אותו בחתימת זקן. אבל עדיין, הרי היו שם דברים פליאים מאוד, שהוא ידע לסדר אותם לפי הגיל, ועם המתנות שהוא נתן לבנימין יותר. אף אחד מהאחים לא מצליח לזהות, אני יכול להגיד לכם ממני, אני מדי פעם פוגש אנשים שנגיד ילדים שלמדו איתי בחיידר, ואני פוגש אותם היום עם זקן. אז נכון שהרבה פעמים אני לא מזהה, אבל לפעמים אני כן מזהה. אז מה, אף אחד מהאחים לא יכל לזהות אותו? וכאן הבנתי תשובה נפלאה לשאלה הזו, דווקא דרך הסיפור שסיפרנו כעת, דווקא דרך מה שתיארתי לכם. מעניין, מה הקשר? אז בואו תשימו לב. בואו נלך רגע אחד לפרשה הקודמת. התורה מספרת, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם, לאביהם. יוסף הביא, דיבר רע על האחים שלו ליעקב אבינו. ואז אחר כך כתוב, שיוסף הולך לחפש אותם, את אחי אנוכי מבקש, אגיד על עלי איפה הם רואים. ואז ויראו אותו מרחוק וכו' וכו'. פה אני רוצה לבוא ולשאול, מה הולך כאן? הרי כתוב, וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. כלומר, כתוב מפורש שהם לא ידברו איתו, וזה משהו מאוד מיוחד. הרבה פעמים אנשים ככה, כאילו מתנהגים יפה אחד לשני, ובאמת בפנים סונים. לא, ופה, לא היה פה אחד בפה ואחד בלב. זה היה אותו הדבר, מה שבפה זה גם בלב. ולא יכלו לדבר לשלום. אז זאת אומרת שכנראה שהוא ידע שהם סונים אותו, כנראה שהוא ידע שהם כועסים עליו, כי הרי הם לא דיברו איתו. אז מה הוא חושב? כשהוא הולך לחפש אותם, הוא לא פוחד שהם לא יעשו לו משהו, הוא חושב שהם ייהנו מלפגוש אותו, מה קורה עם יוסף שם, מה הוא מרגיש שם? דבר נוסף, מה זה את אחי אנוכי מבקש? הרי אם יש פה שנאה ביניהם, אז היותר מתאים לכתוב, לפחות לפי מה שאני חושב, זה את אחי אנוכי מחפש, כאילו טכנית, איפה הם כדי שאני אוכל לספר לאבא? הלשון אנוכי מבקש, זה נשמע לי הרבה יותר אכפתיות, דאגה, וזה כאילו לא מסונכרן לי בין מה שהם מרגישים מולו למה שקורה איתו. אז פה אני רוצה בדיוק לחזור לסיפור שסיפרנו ולהסביר את כל הדבר הנפלא הזה. בעצם, הרי הצורך הזה של לחוות את השני נורא חזק, זה כי אני חווה את עצמי מאוד חלש. אני לא מסוגל לחוות את האנושיות שלי. ואז אני חווה את השני מאוד מאוד חזק, לבן מאוד, וכשאני שומע עליו משהו לא טוב, אני מיד משחיר אותו, אני עושה אותו שחור. וזה לבן שחור, יותר נכון, זה קצוות. אבל יש את המקום של האפור. המקום של האפור זה הבן השחור והלבן. וזה בדיוק מה שדיברנו מקודם, שכשאני חווה את עצמי מאוד מאוד שחור, אז אני צריך רב נורא חזק, נורא לבן להישען עליו, ואם אני מגלה עליו משהו, אני מיד עושה אותו שחור ומחפש רב אחר, נגיד למשל. אבל ככל שאני יותר מזהה את האפור שלי ואת האנושיות שלי, אני יותר מקבל את עצמי, ואז אני יכול גם לקבל יותר את האחרים ואת האפור ואת האנושיות שבהם, ולא ללכת לקצוות של שחור לבן. הרבה פעמים, כשאנחנו רואים מישהו מרחוק, אנחנו רואים אותו בצורה של טוב, רע, צדיק, רשע. אני אגיד מראש, אני חלילה, מי אני בכלל שידבר על האחים הקדושים? אני כן מנסה ממש בצורה הכי פשטנית, לפחות למה שאני מבין, ולצייר מה שקורה פה, כמובן, אני מקדים מראש, שאני אומר, מי אני בכלל שיוכל להבין מה שהיה שם, אבל לפחות מה שכתוב בפסוקים. ובפסוקים כתוב שהם כעסו עליו, הוא דיבר עליהם לשון הרע לאביהם, הוא דיבר עליהם רעה לאביהם, סליחה, נדייק, דיבתם רעה לאביהם. והם בעצם הרגישו, גם אחר כך כתוב שראו גם כן שאבא אהב אותו, מכל אחיו, ובעצם, אם הוא מדבר עלינו רע, בעצם זה אומר שהוא שונא אותנו. כביכול, אני מזכיר שוב את המילה, כביכול, הם ראו אותו בצורה של שחור. זאת אומרת, לא היה פה תאפור של, אולי יש עוד חלקים. ואז, כשכתוב על יוסף, את אחי אנוכי מבקש, הוא לא חיפש אותם, הוא ביקש אותם. כי בעצם במקום של ללכת לדבר דיבתם רעה על אביהם, יש אלמנט נוסף. יש אלמנט, אני רוצה לעזור להם. וכשאני רואה הם עושים משהו לא טוב, אז אני רוצה להגיד את זה לאבא שלהם כדי שירים אותם, שיקדם אותם. כלומר, לא לראות את זה בצורה של שחור לבן, לבן טוב, רע, בסדר, לא בסדר. יש פה הרבה חלקים, הרבה ערבוביה שאפשר למצוא בתוך האפור הזה. במה זה תלוי? זה תלוי בדבר הזה. הם ראו אותו והראו אותו מרחוק. כלומר, הם ראו אותו מרחוק. כשאנחנו מסתכלים מרחוק, אנחנו רואים שחור לבן, צדיק, רשע. בשביל לזהות את האפור, צריך לראות מקרוב. צריך להיכנס פנימה, לראות את הדברים מבפנים בצורה מאוד מאוד, את האפור מבפנים מקרוב. וזה מה שהם ראו אותו מרחוק. וזה מה שאומרת התורה, ויקר יוסף את אחיו, והם לא יכירו. כלומר, הוא יכיר אותם מקרוב, אבל הם לא יכירו אותו. מה הכוונה? הם לא יכירו אותו, הם יכירו אותו מרחוק. אבל הוא, בעצם, איך הם לא זיהו אותו? התשובה היא כזו. הרי כל מה שהוא עשה להם שם, שהוא שלח אותם ושם את שימון במעצר ואחרי זה, כל הדברים שהיו והלוך וחזור, בעצם אפשר להבין בשכל שאח, גם כשיש כעס וקושי ביניהם, אח לא יעשה דבר כזה לאחיו. במילים אחרות, כשהם ראו אותו, והם ראו אותו במקום של הדיבתם רעה, שהם ראו אותו כמישהו לא, שהם ראו אותו בצורה של שחור, אין סיכוי שאפילו אח יעשה דבר כזה. לא עלה על הדמיון שלהם שזה יוסף, לא יכול להיות. אתם יודעים מתי יכול להיות שאח עושה דבר כזה? אח עושה דבר כזה אם הוא רוצה בטובתם. והוא מהמקום של לעזור להם, כמו שכתוב במפרשים, שהוא רוצה לחפר להם ולעזור להם, מהמקום הזה הוא עשה את זה. אבל הם לא הכירו, כלומר הם לא הכירו את המקום הלבן הזה של האח שרוצה לעזור להם ולהיטיב איתם, ולכן הם בכלל לא היה להם שום דמיון לחשוב שזה יוסף. טוב, עד כאן, היום כבר הרחתי יותר מדי. אז מאזינים יקרים, אני רוצה יחד איתכם, בואו נלמד לראות לא רק את האחרים מקרוב, בואו נלמד לראות גם את עצמנו מקרוב. וככל שיותר, זה הולך ביחד, ככל שיותר נלמד את עצמנו מקרוב ונלמד את האנושיות ואת החלקים הפנימיים שלנו, גם נלמד יותר ויותר את האחרים ואת האנושיות שלהם ואת האפור. בקיצור, זה הולך ביחד כמים הפנים לפנים. אז הנה אני מזמין אתכם המאזינים על כל אתגר שאתם עוברים, אם זה מול הזוגיות, חינוך הילדים, בעבודה, כל נושא שהוא, אני מזמין אתכם, בואו תעלו לשידור, ויחד נצלול, לזהות ולבחון את הדברים הללו, ולהגיע למקום של יותר צמיחה וגדילה אישית. אז הנה מספרי הטלפון לכם המאזינים לעלות לשידור, 03-500-9393, 03-500-9393. ניתן גם לשלוח הודעות באתר של כל חי, או באפליקציה, או למספר הוואטסאפ של כל חי, 055-333-9393.